Что-то святым это Пурим. Святым это Пурим. מי שרוצה להסתכל אחר כך, זה שנת תפריש סמך א', זה בדיוק אותיות אסתר. הקטע השני של תפריש סמך א', הוא מתחיל עם כמה שאלות. הוא מגיע בעניין מאוד מאוד חשוב, כל הנקודה של פורים הוא מדבר עליה. הוא מתחיל עם זה שבמדרש כתוב, שכל המועדות עתידים להתבטל חוץ מימי הפורים. מדובר על תחיית המתים, לא על ימות המשיח. ימות המשיח שום דבר לא מתבטל. אנחנו מבקשים ושם נעשה פניך כמצוות רצונך. במקורות כתוב שבימות המשיח הכל יחזור לקדמותו ויוכלו לקיים את כל המצוות. היום אנחנו מקיימים חלק מהמצוות. תחזור התורה ליושנה, זה הלשון של הרמב״ם. והיו נוהגים שמיטים ויובלות מן התורה, ותרומות ומעשרות מן התורה, והכל, זה הכל. אז לא שייך להגיד שמצוות בטלות, או שהמועדים בטלים, התורה הזאת לא תשתנה ולא תהיה תורה אחרת. אז מה שכן, כתוב שיש, יגיעו הימים אשר אין בהם חפץ, זה נאמר על תחיית המתים. תחיית המתים זה כבר כאילו מחוץ לעולם. אני מדבר מבחינת הזמן. כבר אין יצר הרע, עולים לדרגה יותר גבוהה של בחירה, ושם כתוב שמצוות בטלות לעתיד לבוא, והמועדים בטלים לעתיד לבוא. אבל פורים לא יתבטל אפילו אז. זה דבר לא מובן. מה נפשך? או שהכל בטל, או שהכל לא בטל. מה מיוחד בפורים? שפסח בטל וראש השנה בטל ופורים לא בטל. מה העניין? זה דבר אחד שלא מובן. ויש אומרים גם יום הכיפורים. גם צריך להבין, זו שאלה שנייה. השאלה השלישית היא שכתוב בגמרא שני דברים על כל הנביאים כולם. היו 48 נביאים, היו הרבה יותר נביאים, אבל היו 48 נביאים שניבאו לדורות. ומכל 48 נביאים האלה כתוב עליהם שני דברים. כתוב גדולה עשרת הטבעת מממחת נביאים שעמדו לישראל. אז זה שהחשברוש מסיר את הטבעת ונותן לאמן, זה עורר את בני ישראל בתשובה יותר מכל הממחת נביאים שעמדו לישראל. הם לא הצליחו והחשברוש עם הטבעת הצליח. זה דבר שצריך להבין אותו. למה? מדוע באמת כל הנביאים לא הצליחו והחשברוש עם הטבעת הצליח? זה כבר שאלה שלישית. שאלה רביעית, כתוב עוד דבר על ממחת נביאים. ממחת נביאים עמדו לישראל, וכולם לא פחתו ולא הותירו, אלא מקרא מגילה בלבד. אם היה כתוב רק כולם לא הותירו אלא מקרא מגילה בלבד, זה היה בסדר גמור. הם לא הוסיפו שום דבר. הדבר היחיד שהנביאים תקנו, זה מקרא מגילה. אז בדור ההוא עוד היו נביאים. והם הסכימו שפורים יהיה חג. אנשי כנסת הגדולה, היו ביניהם שלושה נביאים. הנביאים לא הותירו, אבל מה זה לא פחתו? מה פתאום הייתי חושב שהם יפחתו, והם לא פחתו אלא פורים? מה היה בפורים שהם פחתו? אז יש לנו ארבע שאלות, ואת כל הארבע שאלות האלה הוא לא מפרש בסוף מה התשובה, אבל נצטרך אולי לראות לבד, איך אפשר להסביר את זה? אבל בינתיים הוא מדבר על משהו אחר. הוא אומר, כן, ומה לא פחתו, זה משמע שזה היה במקרא מגילה גם כן. אך, כאן מתחיל בעצם הרעיון של השפת אמת, הוא אומר ככה, הוא שנאמר אשר לא כדת, וכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, כל מקום שכתוב המלך, עם גילת אסתר, ולא כתוב אחשוורוש, זה מרמז על הקדוש ברוך הוא, וכן אבוא אל המלך אומרת אסתר, ואסתר היא בעצם השם של עם ישראל כולה, כשושנה בין החוכים כתוב על עם ישראל, שושנה בגמטריה אסתר, כך כתוב בזוהר. וכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, זאת אומרת שבני ישראל ניגשים לקדוש ברוך הוא, לא לפי החוק, לא לפי הספר, אשר לא כדת. כי חס וחלילה, על פי התורה, היו חייבים כליה. אם הקדוש ברוך הוא היה דן אותם על פי דין, על פי אמת של תורה, הם היו חייבים כליה, שנגזרה הגזרה גם למעלה. דרך אגב, שמעתי את זה בתור ילד קטן מהסבא שלי, היום ראיתי את זה מובא בספרים, שהם מביאים מהמקובלים, שבמגילה כתוב תף וחת גדולים, ותכתוב אסתר כתוב תף גדולה, והחת של חור כרפס ותכלת זה חת גדולה, זה ביחד תף חת, בהא אלפים תף חת, היה צרות גדולות במזרח אירופה, היה גזרה רעה על הרבה הרבה יהודים, שהרבה יהודים נהרגו שם, מספרים מאוד גדולים. כותבים המקובלים שמספר היהודים שעליהם חלה הגזרה של המן, שהם היו כל היהודים שהיו אז בעולם, היה זהה למספר היהודים שנהרג בשנת תפח. זה אותו מספר. הגזרה, מה?
מה הייתה השוואה?
מספר היהודים שהיו בעולם בתקופת אחשוורוש, שהם כולם היו בתוך הטריטוריה של אחשוורוש, ולא היה להם לאן לברוח. היה זהה למספר היהודים שהיו אז במקום הזה שעליהם ההרוגים שהיו בשנת תפח, היו במספר היהודים שהיו בימי אחשוורוש. אז זאת אומרת שהגזרה לא התבטלה, אלא נדחתה להרבה שנים. אז מה הרווחנו שהגזרה היא נדחתה? כי אז לא היה יותר יהודים בעולם. אם הייתה אז הגזרה יוצאת לפועל, אז עם ישראל היה נשמד. ובזה שדחו את הגזרה להרבה שנים אחר כך, אז העם נשאר, רק אנחנו לא יודעים בדיוק מי, אולי אם היו נשמות של אותו דור או משהו, אבל יהודים חטאו אז, וחטאו, לקחו נשים נוכריות, עבדו עבודה זרה, אכלו מה שלא כשר, כתוב שם שנגזרה עליהם גזרה, עם כל מיני הסברים, מה שהם כרוך בזה, יש כל מיני שיטות איך להסביר את זה, מדוע בדיוק נגזרה עליהם הגזרה הזאת, אבל הגזרה הייתה גזרה על עם ישראל שהוא צריך להפסיק להתקיים, וזה דבר שלא יכול להיות. הרמב"ם כותב באיגרת תימן, שכמו שהשם יתברך הוא נצחי, ככה עם ישראל הוא נצחי. אבל אני לא יודע, בדין של מעלה כנראה לא קוראו את איגרת תימן. אז יש כאן שני היבטים. יש את ההיבט של, על פי חוק, יודעי דת ודין, בדיוק כמו שמתואר במילת אסתר, את החצר המלכות. יש את יודעי דת ודין שהם עובדים לפי הספר. עבדת עבודה זרה וכולם שתקו לך והכל בסדר והעניינים ממשיכים הלאה, אז אין, ויש לכם מעל פניו אל ארץ אחרת, כיום הזה יש ביטוי כזה לגבי עשרת השבטים, אז נגזר גזרה כזאת גם על יהודה ובנימין. ואבוא אל המלך אשר לא כדת, אסתר באה אל המלך אשר לא כדת, לא לפי הספר, לא על פי תורה, אלא עם טענה אחרת. מה הטענה? הטענה, אנחנו הילדים שלך. בלי קשר. כי חס וחלילה, על פי התורה, היו חייבים תליה שנגזרה גזרה גם למעלה. וזהו פירוש עשרת הטבעת. בשפת אמת מסביר עשרת הטבעת, לא שהטבעת נשארה אותו דבר, כי עברה מהאצבע של החשברוש לאצבע של המעלה. עשרת הטבעת זה כאילו פירוק הטבעת. הטבעת זה המסגרת שאל תוכה נכנסו כל נשמות ישראל, ועל פיה אפשר להכיר אם יהודי הוא יהודי. וברגע שהמסגרת הזאת מתפרקת, אי אפשר להכיר יותר שיהודי, גויים תמיד זיהו את היהודים, אפילו יהודי רשע, ידעו תמיד מי יהודי, כן? ולא על האף שלו, על ההתנהגות שלו. היהודי הכי גרוע, תמיד היו כמה דברים שסימנו אותו כיהודי. ברגע שהכל מתפרק, זה נקרא עשרת הטבעת. אין כלום יותר. כל הסדר והצורה ניטל מבני ישראל בשביל החטאים. אף על פי כן, איך הם ניצלו? בני ישראל יש להם דבקות בעצם בקדוש ברוך הוא. מה שהשפת אמת מתכוון לומר כאן, זה יש כאלה, יש אפילו מורים ומחנכים ומורות ומחנכות שנופלים ונופלות בנקודה הזאת. כאילו, מה ההבדל בין יהודי לגוי? אז מספרים היסטוריה, הקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה, ושאל מי מסכים לקבל. ליהודים היה שכל, לגויים לא היה שכל. יש כאלה שטוענים להפך, וזהו, והיהודים קיבלו את התורה, אז הם יהודים, והגויים לא קיבלו את התורה, הם לא יהודים. אבל כשאנחנו מסתכלים קצת יותר לעומק על הסיפור הזה, למה יהודים רצו והגויים לא רצו? למה בן אדם רוצה משהו? עם שלם רוצה משהו, ועוד 69 עמים לא רוצים את זה. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שעוד... כדי לרצות את זה, אז צריך להיות כזה, וכדי לא לרצות את זה, צריך להיות אחר. זה ברור? הנקודה הזאת התעוררה עכשיו בתפילה של אסתר. לא באמת קיבלנו תורה ולא קיימנו אותה, אבל למה רצינו לקבל את התורה? אנחנו דבוקים בקדוש ברוך הוא גם לפני התורה, בגלל הדבקות קיבלנו את התורה, לא בגלל התורה קיבלנו את הדבקות. אז אם כן, תסתכל על הדבקות. זו הייתה הטענה שלה. כמו שכתוב, חלק השם עמו. וזו הישועה הייתה למעלה מסדר והנהגה של התורה. הישועה הזאת באה ממקום יותר גבוה, ולכן הם עשו תשובה. הם עשו תשובה, הם עשו את נפשם, הם שנה שלמה הגזרה הייתה עליהם, ומי שהיה ממיר את דתו היה ניצל, אבל כנראה שהקלקול היה כל כך גדול, והגזרה הייתה כל כך חתומה, שלא בגלל התשובה הם ניצלו, אלא בגלל המהות שלהם הם ניצלו. תשובה, אפשר להסביר את זה בשתי צורות, אפשר לומר, התשובה זה המצב הטוב שלהם עכשיו, אבל לא המצב הטוב הוציא אותם, אלא עצם המהות שלהם. ואפשר גם לומר שהתשובה גילתה את הנקודה היהודית הזאת. אבל על כל פנים, הם זכו בגלל הנקודה, לא בגלל המעשים שלהם. איפה זה כתוב במגילה? ובכן נבוא אל המלך אשר לא כדת. וכן איתה גם ביום הכיפורים. על יום כיפור נאמר, הפסוק לא כתוב בקשר ליום כיפור, כתוב... בישעיהו, בפרק הראשון של ישעיהו, כתוב ריבו יתום, שפטו יתום, ריבו אלמנה. כתוב שם להתחיל להתנהג כמו בני אדם. ואחר כך כתוב, לכו נא ונבחך יאמר השם, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אם יעדימו כתולה, כצמר יהיו. וחז"ל דרשו את זה על יום כיפור. וחז"ל אמרו עוד משהו, הם אמרו, אם יהיו חטאיכם כשני, כשלג ילבינו, אם יהיו חטאיכם כשנים הללו, שמסודרות ובאות, אפילו סדורות ובאות כשנים הללו, שהן סדורות מששת ימי בראשית, זאת אומרת, אני לא אמרתי את כל המשפט, אפילו אם יהיו עוונותיכם, סדורות ובאות כשנים הללו, שהן סדורות מששת ימי בראשית, כשלג ילבינו. מאמר חז"ל הזה הוא מאמר קשה, גם הפסוק לפי זה הוא מאוד קשה. אפילו תעשו הרבה עבירות, מה צריך דווקא לדבר על... יש לכם כל כך הרבה עבירות, כמו השנים שמי מעשה בראשית עד היום. מה העניין להשלים את זה? יש בזה שני פירושים עיקריים, השפת אמת הולך בפירוש השני, אין מה עכשיו להיכנס לפירוש הראשון, הוא לא שייך לעניין הזה. הפירוש של השפת אמת, שהוא גם יותר קרוב לפשט, הוא אומר שזה לא סתם ריבוי של עוונות. אלא שהאבונות, ריבוי האבונות יוצר כביכול אלטרנטיבה לסדר המסודר מימי בראשית שהשם יצר בבריאה. יש את הסדר של הבריאה, הסדר של הבריאה זה שהשם ברא את העולם בשביל התורה. ואם כל העולם ישמור את התורה, הגויים ישמרו את השבע מצוות שלהם, ואנחנו נשמור את התרי"ג מצוות שלנו. אם כל זה מתקיים, אז העולם נקרא עולם על מילואו, והעולם מתנהג כמו שצריך, והעולם הוא מסודר. זה נקרא הנהגה של כסדר בלקוטי מהר"ן. יש הנהגה שנקראת כסדר, יש הנהגה שנקראת שלא כסדר. עכשיו, אם הגויים לא עושים את המצוות שלהם, והיהודים לא עושים את המצוות שלנו, אז אנחנו פוגמים בסדר של העולם. אבל אנחנו עדיין לא מציבים סדר הפוך. אבל יש לפעמים שהפגם הוא כל כך גדול, שהמובן מאליו מתחלף. כן? פעם, ניקח, זה ממש בדורות האחרונים, זה עקבת עלי משיחה, חוץ פייסגה. הפעם המובן מאליו היה, העולם כולו היה דתי. כל השאלה זה רק באיזה דת האמינו. אבל העולם היה דתי, זאת אומרת שכולם האמינו באיזשהו מושג של קבלת עול. גם בגשמיות היה איזה נושא של מנהיגות בעולם. ראש עיר, מלך, שר, היה כבוד, היה היום כולה אנפין שווים. היום זה הכל, זה מזכורת לארבע שנים ואחרי זה, כן, אתה, מי חושב עליך? זה כאילו כל המכלול הזה, זה לא שאני חוטא כי אני נכשל. תקחו בן אדם היום, בן אדם מודרני, שהוא חוטא, תשאלו אותו למה חטאת? הייתם שואלים שאלה כזאת לפני 300 שנה. הוא אומר, אני בן אדם פשוט, יש לי יצר הרע כזה גדול, אז אני חוטא, אפילו אם היה גוי היה אומר אותו דבר. היום בן אדם אומר, מה זה חטא? תגדיר לי מה זה חטא, והתחיל להתפלפל, תגדיר לי מה זה חטא. מי אומר שזה חטא? חטאתי מה? עשיתי לך משהו, זה מזיק למישהו. זאת אומרת, אז אפילו אם החטאים הם מסודרים בצורה כזאת, שמפרקים את כל הסדר ומציבים סדר חדש, כאילו, מי שמכיר את האינטרנציונל, הסוציאליסטי, על הם שרים שם על על עולם חדש, על חורבות עולם ישן נבנה. כן, כאילו. זה ממש כך. הקדוש ברוך הוא, הגדולת השם היא כל כך, שהוא יכול לחפר אפילו על דבר כזה. למרות שזה כאילו, זה עצם החוצפה, עצם המרידה היא פה, זה לא כל כך כישלון כמו שזה רצון למרוד. ממש כמו דור הפלגה. נעלה לשמיים ונלחם בו. אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא יכול למחול גם את זה, וזה הנקודה של יום כיפור. אז ראינו לכל הפחות, בינתיים, לא ראינו שום תירוץ על השאלות ששאל בהתחלה, אבל ראינו איזושהי נקודה שדומה פורים ליום כיפור, שבשניהם הקדוש ברוך הוא הדגיש את המעלה של היהודי, לא בגלל המעשים שלו, אלא בגלל שהוא בן אברהם יצחק ליעקב, השם בחר בו. זה ראינו עד עכשיו. והשפת אמת מסביר, אפילו קלקלו כל הסדר המסודר להם. עכשיו, מאיפה זה בא שמוכלים אבונות כאלה? זה שבן אדם אפילו לא, כאילו, הוא מורד. זה בא מלובן העליון שמוכל אבונות עמו. מה זה המושג של לובן העליון? יש, בקבלה, יש, מדברים הרבה על צבעים. הגבורה נמשלת לאדום, אם יהיו חתיכם קשנים, קשה לגלבינו. החסד נמשל ללבן, התפארת נמשלת למיזוג של כמה צבעים ביחד. מה זה כל הצבעים האלה? זה כמו, זה משל. כשאנחנו מסתכלים על צבע, איזה רושם זה עושה עליהם? תחשבו שכל הקיר הזה היה אדום. מה זה עושה לך בנפש? לפעמים זה גם בא מצד הפוך, לפעמים שבן אדם לא רואה אדום בכלל. הכל לבן. אז הוא צריך להשלים את האדום בפנים, בשביל לאזן את עצמו. אבל כל פנים, צבעים תמיד משפיעים על הפסיכולוגיה. יש קשר. כשאנחנו אומרים, לובן זה מראה יש שני היבטים. או שלובן זה מידת החסד, זה מראה, לבן מראה על אור. שחור מראה על חושך ולבן מראה על אור. וכל הצבעים מראים על הספקטרום בין החושך לאור. אז היות שזה מראה על אור, זה מראה על זרימה של אור, בלי צמצום, בלי צבע, אז זה חסד. החסד זה גילוי, גילוי עד הסוף. זה אופן אחד. האופן השני זה שהלבן הוא בעצם הרקע של הכל. אם אתה רוצה למרוח צבע ושזה יישאר מדויק, אז אתה שם אותו על לבן. אם תשים אותו על צבע, אז הוא יקבל לא מדויק. תקבל משהו. שים כחול על צהוב, תקבל ירוק. אבל אם אתה שם אותו על לבן, אז תקבל מה שרצית. נכון? זה פשוט. זאת אומרת שבעצם הלבן הוא הרקע של הכל. יש את זה גם בנפש, יש לפעמים שבן אדם עושה עבור החבר שלו כל מיני דברים. דברים כאלה ודברים הפוכים, אבל בעצם יש רק דבר אחד. יש נקודה של התמסרות שהיא לא נראית כמו שום דבר מהדברים שהוא עושה. הוא רק מתמסר אליו. ההתמסרות הזאת, עליה צומחים כל הגוונים וכל הצבעים. זה אותו דבר. יש את ההתמסרות כביכול של השם יתברך לבני ישראל, ואת ההתמסרות של בני ישראל להשם יתברך, שזה נקרא בשם לובן העליון. זה לא הלובן של החסד, זה הלובן של הרב חסד. שזה הרקע של הכל. זה מתארים בספירת הכתר. ומשם נמשכת הסליחה והמחילה, כי שם שום דבר לא פוגע. שום דבר לא פוגם במקום הזה. זה בא מלובן העליון שמוכל אבונות עמו. עכשיו, בינתיים עוד לא, מה פירשנו בינתיים? פירשנו רק את הפסוק, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת. יותר מזה, לא הסברנו שום דבר. למה פורים לא מתבטל וכל המואגדים מתבטלים, ולמה יום כיפור לא מתבטל, ולמה גדולה עשרת הטבעת ממנחת נביאים, כל זה עוד לא דיברנו, לא התחלנו לדבר. וכולם לא פחתו ולא הותירו, הכל זה לא דיברנו. מה התירוץ לכל זה? אז הוא מתחיל עכשיו להסביר מה זה המנחת נביאים, מה זה המספר הזה של מנחת נביאים שעמדו לישראל ממות משה רבנו עד סוף בית ראשון. היו מנחת נביאים שניבו לדורות. איתה בזוהר הקדוש, בפרשת חיי שרה, יש חלק מהזוהר שהוא מודפס בשני טורים, טור אחד זה הזוהר, טור אחד זה המדרש הנעלם. זה קטע ארוך כזה שהוא רובו כתוב בלשון הקודש. ושם כתוב, כאלה הממחת נביאים יונקים מממחת טיפין שיורדים מגן עדן. אין שם פרשת חיי שרה. כתוב שם יש גן עדן, זה מחולק לשניים. יש בחינה שנקראת עדן, שהיא מעבר להשגה. ויש את הגן עדן שבו הנשמות נהנים מזיו השכינה. מהעדן יורדות ארבע טיפות כל שעה לגן. הן יורדות טיפין טיפין. למה טיפין? כי אם זה כל כך גבוה, שאם זה ירד בבת אחת, אז אף אחד לא יוכל לעמוד בזה. אז יורד טיפין טיפין. כמה זה יוצא ל-12 שעות? 48. כל 48 הנביאים שעמדו לישראל וניבאו לדורות, כל אחד קיבל את כל הנבואה שלו, עם כל ההתעוררות תשובה שניהיה לבני ישראל שהקשיבו לו, הכל הכל הוא קיבל מטיפה אחת שירדה מהעדן לגן. וכל נביא היה את הטיפה שלו שהוא קלט אותה, ומזה היה כל הנבואה שלו. כך כתוב שם. אין שם פרשת חיי שרה. עכשיו, אם תחשבו, יש את הממחת נביאים. מה עם משה רבנו? הוא רבן של הנביאים. הוא לא אחד, הוא לא קיבל מהטיפות. הוא קיבל מקום יותר גבוה. כמה יש לנו ביחד עכשיו? 49. 49 האלה, כתוב שמשה השיג 49 שערי בינה, ואת השער ה-50, על זה נאמר, ראית את אחוריי ופניי לא יראו. את זה הוא לא יכול להשיג. אז זאת אומרת שבעצם כשמדברים על הממחת טיפין האלה, מתחילים לדבר על 50 שערי בינה. רק השער ה-50 זה ידיעת השם כמו שהוא, אז על זה לא מדברים. מה שמדברים, מדברים על 49 הנביאים, ולא מזכירים את משה, אבל זה ברור שברקע עומד משה רבנו. אשר משה רבנו עליו השלום, והוא המשכת 50 שערי בינה, אשר משה רבנו עליו השלום למעלה מכל הממחת, ולמעלה מכל ה-48 נביאים. כמו שכתוב, את חסרהו מעט מאלוקים. מה החיסרון של המעט? זה השער ה-50 שלא השיג אותו. והדעת בא ממוח, ומוח זה אותיות ממחת. והם בחינת מוח נביאים. ממחת נביאים. אבל למעלה מהמוח אי אפשר להשיג. כל למעלה מהדעת והבינה. ובאמת משה רבנו, הוא היה מדרגה כזאת, הוא היה כבד פה. הוא היה שייך לעולם הדיבור. לא יכלנו להבין אותו. רק הקדוש ברוך הוא ריפא אותו במתן תורה, הוא נתן לו את הכוח לדבר. אז זה באמת, זה פלא, איך היום אנחנו לומדים חומש, ואנחנו מבינים בכל אופן משהו, באמת, עד הסוף אנחנו לא מבינים את זה. זה באמת למעלה מכל ההשגות. זה שמבינים משהו, זה איזה כוח שהשם יתברך נתן לו, הוא ריפא את הגמגום שלו. נתן לו איזה כוח שאפשר לקבל משהו. אבל הוא בעצמו, הוא היה למעלה מזה. למעלה מהממחת, למעלה מהמוח, אי אפשר להשיג. כי הוא למעלה מן הדעת והבינה. ולכן נקרא כתר, שזהו עידות על המלך, שאי אפשר להשיג בזה. כשרואים את הכתר, נזכרים במלך. גם מתי שלא רואים את המלך. זה כשרואים את הכתר, סימן שהמלך הוא פה. יכול להיות שמחפשים אותו ולא מוצאים אותו, כמו בסיפורים מעשיות. ראיתי את הכתר, ידעתי שהמלך הוא כאן, המלך בוודאי נמצא כאן, אבל לא יכלתי למצוא אותו. אבל אני ראיתי את הכתר. לכן, בבחינת מוח, יש השגת הדעת. אבל הגולגולת מקיף למעלה מהמוח, ואין שם השגה בציור ודמיון, ומשם באה ישועה בימי מרדכי ואסתר, הגם שכל השערים ננעלו. יש כאן כמה דברים שצריך להסביר, יכול להיות שככה נוכל להבין יותר בקלות את ההמשך. בדרך כלל, השפת אמת, בכלל בתורה, אף פעם לא מדברים תיאוריה שהיא לא נוגעת לעבודת השם. אז מה כל הדיבור הזה בחזל על שער החמישים שאף אדם מעולם לא השיג אותו? אז מה, שמה, קודם כל הוריד לנו את הגאווה, זה בסדר. אבל אנחנו לא חשבנו אפילו על שער אחד שהשגנו. צריך לספר לנו שאת השער החמישים לא, אנחנו לא משיגים. מה העניין שיש בזה שאומרים, ובכלל, צריך להגיד שאת הקדוש ברוך הוא אי אפשר להשיג. הנקודה היא, בעצם העבודה, צריך להבין, העבודה של היהודי, היא מתחילה עם זה שהוא מקבל דעת. ילד בר מצווה, הוא לא נהיה בר חוכמה או בר בינה, הוא נהיה בר מצווה, הוא נהיה בר דעת. הוא נהיה בר דעת, הוא מקבל דעת. יכול להיות שחוכמה יש לו, יכול להיות שלילד אחר בן 12 יש יותר חוכמה, יש לו יותר בינה, יש לו IQ יותר גבוה, אבל לילד בן 12, כמה שהוא קטן, אני לא אתן לו מפתחות של מפעל ביד. כמה שהוא חכם, אני לא אתן לו מפתחות של מפעל ביד. ילד בן 13, הוא כבר יותר מיושב, הוא גם לא, אבל אני לא צריך שהוא יהיה גאון הגאונים, אני צריך שהוא יהיה בן אדם, שיהיה לו אחריות. זה הדעת. הדעת זה האפשרות להתחבר נכון לדברים נכונים, לדברים חיוביים, ולהיפרד לשלום מדברים לא חיוביים. זה המהות של הדעת. הבירור הזה, אם אין דעת, הבדלה מיני. אבל הדעת, אם בן אדם צריך להשתמש בדעת שלו, הוא חייב בינה, הוא חייב שכל. הדעת מגיבה לשכל. אם הוא מבין משהו עם השכל, אז הדעת יכולה להגיב לזה. אם אומרים לו סתם אמירה ולא מסבירים לו שום דבר, אז אפילו אם הוא בר דעת, הוא לא יתחבר לזה. האדם בטבעו הוא יצור כזה שהשכל מחייב אותו. רק אם הוא חסר דעת, אז הוא מתייחס לשכל כאל הצגה. אז השכל מחייב בתוך כללי המשחק, כמו שאומרים. אבל אני יוצא מהמשחק. ברגע שהוא בר דעת, אז הוא מבין שזה לא משחק, מי אפשר לצאת מזה. אבל זה הכל בתנאי שהוא מקבל איזשהו בינה, איזושהי הבנה. ולכן ההתחלה זה השערים האלה שאפשר להשיג אותם. זה השערים, הממחת שערים. ושמה שבן אדם, כל אחד, בכל שער יש ממחת שערים. ודאי, כל בחינה כלולה מכל הבחינות. כל אחד צריך ללמוד ולהבין את מה ששייך לו, לפי שורש נשמתו. אם זה פשט, או דרש, או רמז, או סוד, לא משנה. כל אחד הוא מחויב. הוא חייב להשלים את שורש נשמתו, ויהודי צריך ללמוד תורה. וכשהוא סוגר את הספר, אז הוא צריך להתבונן במה שהוא למד. אחרת זה יחסר לו. אחרת זה לא יפעל עליו. כשהוא מתבונן, אם הוא מפעיל את הדעת, זאת אומרת, איך מפעילים את הדעת, הוא אומר לעצמו, תשמע, זה לא משחק וזה לא סיפור סתם, זה אמיתי. למשל, דיבור כזה כמו שחזל אמרו, חזל אמרו שיהודי צריך לחשוב כל יום שאולי מחר הוא מת. למה הוא צריך לחשוב ככה? כי אחרת הוא חושב שהכל הצגה, כאילו זה תיאוריה שכתובה באיזה ספר. אז בסדר, אז בתוך זה, אם אני רוצה ללמד את המקצוע הזה, אז אני צריך לדעת כך וכך וכך. אבל חוץ מזה, זה לא נוגע לו בכלל. אבל ברגע שהוא חושב מחוץ לגבולות של הלידה ומוות, הוא מכניס את זה לתוך המסגרת המחשבתית שלו, את מה שקודם ללידה ואת מה שאחרי המוות, אז הוא כבר לא יכול להתייחס לכל כאילו שזה משחק ואפשר לצאת מחוץ למשחק. אי אפשר. זה לא משחק, זה כל העולמות נמצאים פה בתוך מה שאתה לומד עכשיו. ובצורה כזאת, הבן אדם יכול להתחבר עם הדעת למה שהוא לומד, ואותו דבר כשיהודי לומד על גדולת השם. יהודי לומד על גדולת השם, אז הרבה פעמים זה כל כך גדול, שזה לא מדבר אליו בכלל. וכמו שאחד מספר שהיה על האברסט. זה כל כך לא נתפס. הוא טיפס, הוא הגיע לפסגת האברסט, לא? אבל אם אנחנו מטפסים ביחד על איזה הר של 2,000 מטר, ואחרי חודש הוא בא ומספר לי, אתה זוכר שטיפסנו על הר של 2,000 מטר? זוכר כמה קשה היה לנו? עכשיו, אני הייתי לבד בטיול וטיפסתי על הר של 2,500 מטר. מזה אני מתפעל. כי אני יכול להתחבר לזה. אני ראיתי את זה, הייתי שם. זה עבודה של הדעת. ואת זה יש כשלומדים תנ"ך, כשלומדים חומש, שכל דבר צריך להפעיל את הדעת. בעצם כל פסוק צריך ללמוד פעמיים. פעם אחת ללמוד את הפסוק כפי שהוא כתוב, פעם אחת לקרוא את הפסוק כאילו שהוא מכתב מהקדוש ברוך הוא ישר אליי. מכתב אישי, עם שם השולח ועם שם שאליו שולחים. זה שום דבר לא תיאוריה. אם לומדים ככה, אז זה מדבר אחרת. ומאחורי כל זה, יש משהו שעומד ברקע, שאותו אנחנו לא תופסים, אבל הוא משפיע עלינו מאוד חזק. זה כמו שאין אוויר, פה עכשיו אין אוויר. הוונטה לא עובדת. מרגישים? מרגישים מטושטש? עדיין לא. מי שיש לך ישנים רגישים, מרגיש מהר מאוד את זה. ומרגישים מטושטש ולא יודעים למה. אחד חושב שהוא עייף, אולי ישן בלילה, השני חושב שהיום השיעור משעמם. כל אחד חושב משהו אחר, אבל אנחנו כולנו מרגישים מטושטש. אני רואה את זה על הפנים של האנשים. כן. זה ככה. אז זאת אומרת, אם לא הייתי אומר לכם, הייתם יוצאים ולא הייתם יודעים למה.
יכול בגלל הוונטה?
הכל בגלל הוונטה, הכל בגלל הדא. הדא הוונטה. עכשיו, יש דברים שמשפיעים כאטמוספירה. אם בן אדם נמצא הרבה זמן במקום שהמובן מאליו, הוא כמו שכתוב בספר יחזקאל, הס כי לא להזכיר את שם השם. יש מקומות כאלה, לא אומרים את זה. אם אומרים את זה, אז זה לא יכול להזיק. לא מזכירים את שם השם, ולא אומרים אפילו שלא מזכירים אותו. זה מה שנקרא הסתרה כפולה, אנוכי אסתר אסתיר. כאילו שזה לא קיים, ובן אדם נמצא במקום, אם הוא נמצא במקום עם אנשים שהם לא חכמים, ולא זה, והם לא מזכירים את שם השם, זה גם לא זה. תחשבו שבן אדם הולך ללמוד כלכלה, או סוציולוגיה, או משהו כזה, ומדברים על כל העולם ועל כל התהליכים ועל כל מה שקורה, ואף אחד לא מזכיר את שם השם. זה מאוד מזיק, אבל איפה זה מזיק? זה מזיק במקיף, באטמוספירה. אם חושפים את זה, אם חושפים את זה, ובן אדם אומר לעצמו, מסמן לעצמו, תראה, בוא תראה איך שכל החברים שלך לא מזכירים את שם השם, באותו רגע שזה נחשף, זה לא יכול להזיק יותר.
ברקים.
אה?
רעמים וברקים.
זה רעמים? ברוך השם. באותו רגע זה לא יכול להזיק יותר. כי זה כבר גלוי. כל זמן זה הנחש מתחת לקש, כמו שאומרים. כל זמן שהוא נסתר, הקרב שמטייל בחושך, מחכה לך בתוך נעל הבית, שתיכנס לשם, ואז זה הדברים המזיקים. יש אותו דבר בקודש, זה לעומת זה עשה אלוקים, יש בדיוק, יש את קרבת הצדיקים, ידבק בתלמידים ובחכמיהם. לא מדובר, יכול להיות שהם הם, הם לומדים בשפה שאני לא מבין אותה. אבל האווירה שיש שם, בדיוק כמו שהאווירה הזאת מזיקה, האווירה הזאת מועילה. אז זאת אומרת, צריך לקחת בחשבון שמעבר למוח, מעבר לממחת מדרגות האלה, יש את הממתת, שזה כמו משה רבנו, שאת הממתת הזה, אם מישהו יודע לצמצם יפה ולדבר אלינו, אז אנחנו עוד יכולים איכשהו לתפוס, ויש מעבר לכל זה, יש את החמישים, שזה מקיף רחוק לגמרי, אבל בוודאי שאנחנו מקבלים ממנו, בעצם הנוכחות של השם יתברך, אנחנו מקבלים הרבה כוח. ועל זה הוא אומר, ומשם באה ישועה בימי מרדכי ואסתר. הייתה שם ישועה למעלה מדרך הטבע. הגם שכל השערים ננעלו. ולכן עשה המן עץ גבוה 50 אמה. מספרים שהיה פעם מישהו ששאל, מהצדיקים, אני לא יודע, הוא שאל את אבא שלו, למה מרדכי היה כזה גבוה שהמן היה צריך לעשות עץ של 50 אמה, זה מינימום 25 מטר. מה צריך? מה התירוץ? המן רצה להיות הלעומת זה של השער החמישים. אז הוא עשה לזה כמנהגם, הם היו עושים תמיד משהו סמלי שיחשוב את אותו דבר, שיפעל את אותו דבר. צריך להסביר עוד נקודה, ואז אולי הכל יתבהר. תראו, את המגילה, עוד פעם, אם יבוא איזה סוציולוג, אפיקורס, ויקרא את המגילה פעם ראשונה, הוא יגיד שאת המגילה כתבו שני אנשים. אחר כך חיברו את זה. באיזה אופן? כיצד? להגיד ככה, כל הסיפור של המגילה הוא סיפור שכתב מישהו סתם. מה היה שם? מה כתוב שם? היה מלך שכעס על אשתו, ואחד השרים שלו יעץ לו להרוג אותה. אז הוא הרג אותה. אחר כך הייתה לו אישה אחרת, והיא כעסה על השר שלו. אז היא יעצה לו להרוג אותו, אז הוא הרג אותו. זה כל הסיפור של המגילה. מה? אבל באמצע יש שם כמה פסוקים שזועקים וצועקים ואוספים את כולם ומתפללים וצמים. מה זה? זה הרבנים הכניסו. הם עשו לזה שיפוץ דתי. זה נשמע, כן, בקושי על נערים בני 11 אפשר לעבוד עם תזה כזאת, אבל אם ישאלו את הסוציולוג הזה, אבל למה למען השם, אם הרבנים הכניסו את זה, אז למה לא כתוב שם למה צמים ועל מה צמים ואל מי זועקים? לא כתוב למי מתפללים. הוא זעק זעקה גדולה ומרה, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו. כנוס את כל היהודים. מה קרה? מה אתם רוצים? מה זה, הפגנה? שביתת רעב? מה זה? אז פה לא יהיה לו מה להגיד. זה לא מתאים שאיזה רבנים הכניסו דבר כזה. זאת אומרת שזאת הייתה המציאות. שימו לב, המציאות היא כזאת, המציאות היא שיש מלך, לא מזכירים את שם הקדוש ברוך הוא, לא כתוב בסעד בהתחלה, לא מוזכר שם השם אף פעם בכל המגילה, יש מלך בשר ודם, שכל המדינות נכנעים אליו, והוא יום אחד מחליט להרוג את כל היהודים, יוק, ככה. ואין פוצה פה ומצפצף. הכל, זה לא סתם טבע, זה טבע שחור, כמו שאומרים. ומי גרם לכל זה? היה שם איזה ימני קיצוני כזה, כהניסט, קראו לו מרדכי. כולם השתחוו כל כך יפה לאמן וקיבלו צלשים. והיה שם איזה אחד שמתיישב ככה ולא רוצה להשתחוות, והוא סיבך את כולם. היה צריך לפנצ'ר לו את האוטו, להפגין לו ליד הבית, לכתוב על המודעות ברחוב, אני לא יודע מה. בסוף מה מתברר? הוא יוצא לרחוב והוא צועק והוא אוסף את כולם ואומר לכולם לצום 3 ימים, והם צמים והם שומעים בקולו. חשבתם פעם על, על דבר כזה? איך, איך זה מסתדר? בשכל הפשוט, מה היה שם? לפי השפת אמת הזה, זה מאוד מובן מה היה שם. מרדכי היה יהודי, אנחנו נראה את זה, אנחנו לומדים עכשיו תורה נ"ו, ואנחנו נראה את זה בליקוטי מהר"ן, את הגרעין של הרעיון שאני מדבר עכשיו. מרדכי היה יהודי כזה, שהוא ידע לחשוף אצל בני ישראל את הנקודה היהודית שלהם. אצלו היא הייתה גלויה לגמרי עד הסוף, אצל מרדכי. הוא חי איתה, ובגלל שהוא חי איתה, אז הוא יכל לגרום לאחרים שיחיו איתה. וכשהנקודה הזאת התגלתה, אז קרה מהפך של 180 מעלות. לפני זה המובן מאליו היה דרך הטבע עד הסוף. ופתאום התהפך הכל ונהיה מובן מאליו שאם צועקים, אז לא צריך להגיד למי צועקים. זה מובן מאליו, למי צועקים? מי מקשיב? הקדוש ברוך הוא. מי יכול לעזור? הקדוש ברוך הוא. אז קודם היה אסור להזכיר שם שמיים. ושנייה אחרי זה כבר לא צריך להזכיר שם שמיים. זה ברור ש... מה זה? צריך להגיד ברוך השם, בעזרת השם, מה פתאום? זה ברור שהכל זה השם. הכל התהפך מהקצה אל הקצה. מה קרה? קרה שהתגלה משהו שהוא בכלל לא בסדר הרגיל של הדברים. התגלה נקודה שהיא למעלה מהכל. באף נס זה לא כתוב. אפילו בניסים הגלויים זה לא כתוב. עכשיו הנקודה של הנס הזה, בגלל שזה בא ממקום כזה גבוה, זה לא היה חייב להתלבש בנס ששובר את דרך הטבע. זה עוד פירוש על מדוע הפורים לא מתבטל, שהשפת אמת עצמו אומר איזה שנתיים אחר כך, ובליקוטי הלכות זה כתוב באריכות, בליקוטי הלכות כתוב לעתיד לבוא, הטבע עצמו ישדר שכל המציאות שלו זה השם יתברך ולא יותר מזה.
זה הלכה.
הטבע יהיה, הסדרתיות של הטבע תפסיק להסתיר. זה שאומרים בשם החפץ חיים, מאיפה יודעים שהשמש תזרח מחר? היא זרחה היום, כנראה היא תזרח מחר גם כן, אמר לא נכון. אתמול השם רצה, היום בבוקר השם רצה, מחר השם לא ירצה, היא לא תזרח. אז הוא יראה בחומש, כתוב לא ישבוטו, יום ולילה לא ישבוטו, אז כנראה היא תזרח מחר גם כן. אבל לא בגלל שאתמול היא זרחה. זאת אומרת, הסדרתיות של הטבע היא מסתירה את הרצון של השם. אפשר לשכוח את רצון השם. לעתיד לבוא בתחיית המתים, חוץ מזה שתחיית המתים זה נס שלמעלה מדרך הטבע. אבל אפילו אם חוץ מזה לא ישתנה שום דבר, הטבע עצמו יפסיק להסתיר, השינוי יהיה פה, בתודעה האנושית. היות שהטבע עצמו יפסיק להסתיר, אז לניסים לא יהיה משמעות. לקריאת ים סוף לא יהיה משמעות, כי גם כשהים זורם כדרכו זה כוח אלוקי. בדיוק אותו כוח אלוקי כמו מתי ש... אבל אז ממילא כולם יחבירו, כל החגים יחבירו. אבל פורים, מה פורים מלמד אותנו? כשהאינטריגות בחצר המלכות היו כולם יד השם. זה יתחזק לעתיד לבוא, כי זאת תהיה התודעה של העתיד לבוא. עכשיו, החיבור של הדברים הוא שבגלל שזה מגיע ממקום כל כך גבוה, שיכול להפוך את הכל, אין צורך יותר בנס. זה ברור? אין צורך בנס. זה יכול להתלבש בדרך הטבע. העיקר שבתודעה האנושית חל מהפך. קודם הטבע הסתיר, עכשיו פתאום הטבע לא מסתיר יותר. עכשיו כשצועקים ומתפללים, כבר לא צריך להגיד למי מתפללים. למרות שמסביב מלא גויים שמאמינים במינימום שני אלילים, הדת הפרסית העתיקה, היא האמינה באל טוב ואל רע, באל האור ואל החושך. מינימום, היו כאלה שהאמינו, אני לא יודע, ב-10 או ב-12 או בכמה, אבל לפחות אלה שהיו קרובים אל עיר הבירה שם, האמינו בשניים. אז לכאורה היה צריך לכתוב שצועקים לאל הטוב, לפחות, כן? ולא לרע. אז לא, צועקים לאחד יחיד ומיוחד, אין אלילים, אין דרך הטבע, אין כלום. לא מצינו שבו הלכו לשחד את החשברוש, שום דבר. הדבר היחיד שהם עשו הם הלכו להתפלל. וזה בא מאותם אנשים שלפני זה היה להם כבוד גדול שהחשברוש מזמין אותם לסעודה שלו. כתוב במה שהם נהנו מסעודתו של החשברוש. לא כתוב שהם נהנשו על זה שהם אכלו, אלא על זה שהם נהנו. לא היה להם גאווה יהודית. במקום להבין שכבוד לחשברוש שהם באים אליו, אז הם החזיקו לעצמם כבוד שהחשברוש מזמין אותם. ובזה הם השמיטו את הייחודיות שלו, את הייחודיות שלהם, את הכוח לשרוד הם השמיטו מתחת לרגליים. אותם אנשים עצמם פתאום נהפכו ולא הלכו, לא הלכו ליפול לפני רגליו של אחשוורוש ולא לבקש ממנו רחמים ולא להגיד תראה כמה, איזה אזרחים נאמנים אנחנו שלך וכל הסיפורים האלה, שום דבר. הם רק התפללו. פתאום הכל נהיה שקוף.
זה בנקודה
שמרדכי
בעצם לא קורא ולא משתחווה.
זה הנקודה.
מסירות נפש.
זה הנקודה.
בעצם רוצה להעיר להם את המקום
של לשמור על הגאווה. זה הנקודה. הנקודה זה לא יכרה ולא ישתחווה. וממילא כשהוא הלא יכרה ולא ישתחווה, שהוא כל יום לא רק מתי שהאמן ברחוב הוא לא קורא ולא משתחווה. הוא כל החיים לא קורא ולא משתחווה. הוא כמו, אנחנו מספרים על צדיקים שיושבים באוכל, הם אף פעם לא היו מתכופפים אל הכפית. הם היו יושבים זקוף ומביאים את הכפית עד הפה שלהם. היה מישהו שהוא היה רם גדול, לא זוכר את שמו. סיפרו לו שיש צדיק כזה, אז הוא אמר מה הבעיה, גם אני יכול. אז תחכו לאוכל, אני אראה לכם, הוא לא הצליח. מה הנקודה? הנקודה שבמהות הוא לא קורע ולא משתחווה, כי הוא כולו בטל להשם יתברך. וכמו שהשם יתברך לא קורע ומשתחווה לאף אחד, ככה גם הוא לא קורא המשתחווה לאף אחד. עם זה הוא חי, ובזה הוא גילה את הנקודה שלהם.
ככה הם מגנים גם במלחמות, נכון? אם היו לוקחים גיבורי חיל למלחמה, והיו יושבים ליד מעיין.
נכון, אצל גדעון כתוב. ב-300 איש המלקקים הושיע את ישראל.
לראות את ה...
הם הביאו את המים עם היד. זה פשוט קשה לשתות ככה. זה התקפיה, לא לשתות בבת אחת, להפסיק הרבה פעמים באמצע. עכשיו, לפי זה אפשר אולי קצת להתחיל להבין, קודם כל, למה פורים לא מתבטא לעתיד לבוא. הנקודה שממנה שואב פורים היא הנקודה של לעתיד לבוא. פורים מתחזק בה לעתיד לבוא. ופורים גם לא צריך להתבטא לעתיד לבוא, כי זה לא הפואנטה שם הביטול הטבע. הפואנטה שם זה ביטול הטבע בשפה אחרת. זה שקיפות של הטבע, אבל הטבע ממשיך להיות אותו טבע. אז ממילא אין טעם, החגים האחרים שכל התוקף שלהם זה היה ביטול הטבע, אז הם מתבטלים. והממחת נביאים, אז זה גם אותו דבר, הממחת נביאים שידרו לנו מוח, שידרו לנו איזושהי השגה. זה התחיל בנבואה, אבל זה יצמצם אחר כך להשגה. יש הרבה משלים בנביאים, ומההשגה הזאת אנחנו אמורים להתפעל. מה יהיה עם המוח שלנו בגלות, ואנחנו מתפעלים מכל מיני, כל דור יש את ה, כאילו את הטרנד, את הדבר שתופס את התודעה האנושית בצורה אחרת. אז תנ"ך זה בסדר, כמו שאומרים, יש דברים אחרים, כאילו. אז ממילא אנחנו מקלקלים את הנקודה הזאת, אנחנו לא מקבלים משם. כי עצם, אפילו אם אנחנו כבר לומדים תנ"ך, אנחנו כבר לומדים אותו בלי לב. כי עוד דבר, יש כל כך הרבה דברים, אז יש עוד דבר. אז מה קורה כשאנחנו נופלים למקום הזה? אז הם לא פחתו, ולא, כל הנביאים לא פחתו ולא הותירו. הדבר היחיד שהם פחתו והותירו, זה מגילת אסתר. מה פירוש שהם פחתו והותירו, זה לא כל כך מובן לי. הפשטות זה ההותירו, הוא לא מסביר את זה בסוף, ההותירו, זה שהם נתנו לנו משהו יותר ממה שהיה לנו עד עכשיו. בזה שהם תקנו לנו את הפורים, סך הכל, מרדכי ואסתר לא היו נביאים, אבל הם היו בתקופה הזאת שעדיין הייתה נבואה, אז מתקופת הנבואה קיבלנו את פורים שהוא יותר ממה שהנביאים עצמם נתנו לנו. הנביאים עצמם נתנו לנו כוח לקבל את הכוח מהתורה. ומרדכי ואסתר נתנו לנו את הכוח לקבל את אותו כוח גם מתי שאנחנו נפלנו מהתורה, אבל בתנאי שאנחנו הלכנו אחרי מרדכי ואסתר. איפה זה כתוב לא זוכר באיזה מקום, בשיחות הר"ן, הוא מביא שם דוגמה על, על משוגע. משוגעים, יש, להם כל, יש כל מיני מדרגות במשוגעים. זה, משוגע זה לא דבר פשוט לגמרי. אבל אם משוגע לכל הפחות יהיה לו קבלת עול, והוא יקשיב למישהו נורמלי, אז בסוף הוא לא יהיה משוגע. כן? כל הבעיה זה שנוסף לזה שהוא משוגע והוא יודע מה טוב ומה לא טוב, הוא גם לא רוצה לשמוע מה שאחרים אומרים. כן? אז זה הנקודה הזאת, שיכול להיות שאנחנו באמת משוגעים, זאת אומרת, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, עזבנו את התורה, נפלנו מהכל, אבל אם עדיין יש לנו את הנקודה הזאת, שאם מרדכי אומר, אז צריך לשמוע בקולו. זה נקודה שאצל הרבה יהודים, הרבה הרבה יהודים שמאוד מאוד רחוקים, נשאר עוד הנקודה הזאת, כאילו ללכת להתפלל בכותל, או להתפלל לקבר של צדיק, או כאילו לתת כבוד למישהו גדול, בצורה כזאת, את זה לא זורקים, כי זה נקודת על כזאת, שאם זורקים אותה, זה כבר אוי ואבוי. כל זמן שהיה להם את הנקודה הזאת, אז הצליחו להוציא אותה. אז זה הותירו. מה זה הפחתו, אני לא יודע. אפשר להגיד כל מיני, להמציא מהראש, אבל אני לא רוצה... לא פחתו ולא תראו. תחשבו על זה. מי שימצא, שיגיד לי. מה הפירוש של פחתו? אולי במקום אחר הוא כן מסביר את זה, אני לא בדקתי.
יש לי רעיון אולי. פחתו.
מה, מה?
אולי פחתו, לגבי פחתו, שחשבו אולי לעשות את זה יום טוב, ובסוף עשו את זה יום רגיל.
כן, אז, אבל, אבל מה הרעיון שעומד מאחורי זה? מה הוא רוצה להגיד בזה? יכול להיות שזה יום רגיל, כתוב לא לעשות מלאכה, לא רואים סימן ברכה, זה מותר בעשיית מלאכה. יכול להיות שרוצים להדגיש את זה שגם בתוך הטבע אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא. לא לעשות מזה, זה כאילו, יכול להיות שזה הפירוש.
פחתו זה גם...
זה נשאר יום חול אחרי ככלות הכל.
פחתו זה גם איזה עניין של מורה, לא? יש איזה עניין, פחד.
הוא אמר, בגמרא כתוב לעשות אותו משתה ושמחה ויום טוב, ובסוף יהודים לא קיבלו על עצמם יום טוב, רק משתה ושמחה. פחד, פחד עם דלת זה מורה, אבל פחד עם טף, פחתו. לא פחדו, פחתו. יכול להיות שזה קשור עם מירה, אבל איך? פח ופחת. פח ופחת, זה שמה זה יראה. שמה זה יראה, שמה זה... אבל פחת שמה זה מוקש, זה מכשול. רק פח ופחת עלייך יושב הארץ, כתוב. זה כאילו, תפחדי, כי יש פחת, יש מוקש. אבל המילה פחת עצמו זה לא יראה, זה המוקש. לא יודע.
מבטלים כמות תורה ועבודה בשביל מקרא מגילה.
מבטלים תלמוד תורה בפני מקרא מגילה, זה הפחתו, יכול להיות. כי בהקשר הזה זה יותר חשוב. זה מצווה עוברת. יכול להיות שבכלל יש קשר בין ההלכה הזאת למה שלמדנו עכשיו.
אבל זה קשור לפסח, כי זה היה בתקופה של פסח.
בנקודת מהר"ן כתוב, זה היה, את המן תלו בפסח, אבל המלחמה הייתה שנה אחרי זה. את המן תלו ביום הראשון של ספירת העומר. באירופה היהודים היה להם סעודה, זה היה יום טוב שני של גלויות, היום הראשון של סעודת העומר, היה להם סעודה שהייתה נקראת סעודת המן, ככה קראו לזה, סעודה אחרי מוסף של יום טוב שני של גלויות, הם קוראים לזה סעודת המן, ככה.
רבי נתן מביא את זה.
כן, ככה זה היה סלנג, זה היה הומן סעודה, ככה קראו לזה, סעודה של המן, זה הפלא, זה... זכרו את שמו בפסח. אבל על כל פנים, בלקוטי מהר"ן כתוב שהפסח זה התחלה של כל החגים, ניסן זה החודש הראשון בתורה, ובזמננו פורים זה התחלה של כל ההתחלות, זה התחלה אפילו לפסח. שאם מישהו חוגג את פורים כמו שצריך, אז יש סגולה שהוא יזכה לשמור את פסח כמו שצריך. פורים זה התחלה. לפי השפת אמת הזה כאן אפשר להבין למה. כי בפורים יש את הנקודה של המסירות נפש, נקודת היהדות, יש יותר עמוק מאשר בכל החגים.
אולי זה קשור לזה שזה יום
שבשל... יש שמעתי.
יש, זה יום שאפשר לחגוג אותו פעמיים ואפשר לא לחגוג אותו בכלל.
נכון.
זה גם פחתו וגם הותירו.
נכון, 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 נכון.
זה היום היחיד של
התפילה. בקורבן היום אומרים לא פחתו והותירו עד הבוקר.
אמן, לא פחתו ולא הותירו. במן כתוב לא פחתו ולא הותירו, נכון. נכון, נכון.
אז אולי יש איזה קשר לקורבן.
נכון, נכון.
מן
מן. צריך לחשוב על זה. עכשיו, כל המועדות... אנחנו כמעט. כל המועדות הן עידות על יציאת מצרים שהוציאנו הקדוש ברוך הוא עד שלא נשקענו בשער הנון משערי תומה. יציאת מצרים הייתה לפני מתן תורה, אם היינו נשקעים ב-50 שערי תומה לא היינו יכולים לצאת. והמועד הוציא אותנו ממתת שערי תומה. פורים מוציא אותנו מנון שערי תומה. זה הנקודה. וזכינו אחר כך לכנוס בשערי טהרה ולקבל התורה ביום ה-50 לעומר, שזה כלל המועדים. שבועות כולל את כל המועדים, כי כל המועדים נגזרים מהתורה. והם בחינת הדעת, שעל שם זה נקראו מועדי הוויה. זה שם הוויה, זה כל ה-10 ספירות, הפנימיות של הכל זה הדעת. ולעתיד יהיה לבני ישראל התקשרות למעלה מן הדעת. זה שכתוב שכל המועדות בטלים, אבל פורים שהישועה הייתה מבחינה זאת שלמעלה מן הדעת לא התבטל. וזה באמת עדות כי חלק השם עמוק, ולכן אפילו באין להם מעשים כלל, חפץ בהם המלך, וזה מרומז במגילה, בפסוק, אשר המלך חפץ בעיקרו. ולא נתן שום טעם, רק שהוא חפץ המלך. כמו שכתוב, אם חפץ בנו השם, זה אמר כלב, בסיפור של המרגלים. ולכן חייבים לבסומי בפוריה עד אלו ידע. כי צריך להגיע למקום שהוא למעלה מהדעת. זה פחות או יותר העניין. עכשיו יש לנו, לפני זה, יש לנו חסד השם שהוא נותן לנו יום תענית לפני פורים. שמשמע, יש כמה הסברים, על פי פנימיות, יש כמה הסברים למה התענית הזאת לפני פורים. יש הסבר שהוא נוגע למה שכאן, שאחרי ככלות הכל, אנחנו הרי לא במצב הזה שצריך, ברוך השם, אנחנו לא במצב הזה שצריך להוציא אותנו לא ממתת שערי תומה ולא מנון שערי תומה. אנחנו ברוך השם, נון שערי תומה זה אפיקורסות, זה ייאוש. ואנחנו בדרך כלל, אנחנו לא מיואשים ולא אפיקורסים. אבל אנחנו במקום כזה שאנחנו יכולים לעשות איזשהו התערות הדלטטה. ההתערות הדלטטה שלנו זה ההתערות רחמים של תענית אסתר, כתוב בספרים... זה כתוב בשם ספר קו הישר. מי שלא מכיר את השעס, זה ספר מוסר עתיק, עתיק מהישן, לפני כמה מאות שנים, שהוא מביא שם הרבה עניינים, שהוא מרקט מהרבה מקורות.
מי כתב אותו?
אני לא זוכר את שמו, אבל הוא ספר ישן, הוא לא מהיום. והוא כותב שם שתענית אסתר זה יום של עת רצון. אם יש לו בן אדם בקשה שהוא רוצה לבקש, משהו חסר לו בגשמיות, ברוחניות, שיקרא את פרק כ"ב בתהילים, שזה הפרק שאסתר אמרה כשהיא הייתה צריכה ללכת לאחשוורוש, אלי אלי למה עזבתני, ושיתחנן להשם בשפה שלו, שידבר, ואז הוא, זה יום סגולה, אם עושים את זה על קברי צדיקים, אז זה בטח טוב, או בכותל, או באיזשהו מקום, אבל כל אחד בבית שלו, הקדוש ברוך הוא סך הכל רוצה שהבית של כל אחד יהיה בית מקדש, ושאצל יהודי שהכל יהיה קדוש, לא רק הספרי קודש, גם הכיסא והשולחן, הכל צריך להיות קדוש. אז בכל מקום השם נמצא, ואת כל הלבבות השם שומע, שהשם ייתן שיהיה פורים שמח, שיהיה תענית אסתר שמחה, שהכל לכתחילה, שיתמלא השם בקשות כולנו לטובה, גם בכלל וגם בפרט.
יענה מתוך האסתר.
יענה מתוך האסתר, יגלה את האסתר.